רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזינינו הקבועים וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:00 ואני שוב באולפן 3 ברדיו החברתי הפופולרי במדינה, רדיו סול. ושוב יום רביעי בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי והמנהל הכל יכול. מטרת חלון שידוריי השבועים ברדיו סול בימי רביעי בין 5-6 אחרי הצהריים היא להחדיר בתודעה הישראלית שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, המחוברת לתנ"ך עם סממני מסורת חזקים, וגם דת, וכמובן, כמובן, עברית דמוקרטית וממלכתית. השאלה, האם ישראל מסורתית עדיין רלוונטית? לדעת רבים, התשובה החיובית ניתנה גם בחג החנוכה. תתארו לכם, במדינת תל אביב, הנחשבת חילונית, דלקו 180 חנוכיות, ב-180 אתרים שונים בעיר, במשך כל 8 ימי החג. האם זו לא קיום מצורת בישראל? יום ראשון השבוע היה יום מאוד מיוחד. יום של מפגש ראשון מתוך 4 מפגשים שנתיים בין היהדות לנצרות. ביום ראשון האחרון, שלשום, הוא היה גם היום האחרון של חנוכה, וגם חג המולד. ולכן הערב הקדשנו את השיעור, את השידור, לשתי הדתות. נשמע על יצירות מוזיקליים ידועות המחברות בין שתי הדתות, וכן נשמע משני ישראלים שחוו חוויית הערה פנימית גדולה, שהביא אותם להחלטה לשנות את אמונתם האישית. ולפני שנצא לדרך, גילוי נאות. יש לי חיבה גדולה לחג המולד. וזאת משום שביתי הצעירה טל נולדה בבית החולים רויאל פרי הוספיטל בלונדון בחג המולד ב-25 לדצמבר בשעה 7:23 בבוקר. כנהוג בכל שנה, שלח בית החולים צלם בערך ב-8:30 בבוקר לצלם את הבת הראשונה שנולדה בבית החולים בבוקרו של חג המולד עבור ירחון בית החולים. בחושבם שהרך הנולד הינו נוצרי. שמרתי להם שאתם מוזמנים לצלם, אך ביתי יהודיה וגם ישראלית, הייתה מבוכה של דקה, התייעצות והחלטה, מצלמים את התא, את הבת היהודיה הישראלית, ומראיינים אותנו ההורים על חוויית לידת התינוק הראשונה הלא נצריה בבוקרו של חג המולד, שפורסם בעלון המיוחד לחג המולד שיצא מטעם בית החולים, עם עדכון שהרקה שנולדה בתמונה היא נעתל יהודיה וישראלית גם אחד. ועכשיו אנחנו נפנה למוזיקה לכבוד חג המולד, אשר יכניס אותנו לאווירת השידור. ועתה לתוכנית עצמה, וכמה מילים על הקשר בין היהדות לנצרות, קודם שנעלה לשידור את שלושת מרועייני התוכנית המרתקים. כידוע לכולנו, היהדות והנצרות הנקראות אף הדתות האחיות, ובסוגריים, ולא ניכנס כרגע לשאלה הנסחית שעדיין לא נפטרה בחוגים הנוצריים. מי הדת הבכורה? לסגור סוגריים. שתי הדתות נפגשות בתאריכי חגי ישראל הכתובים בתורה, בסוכות, בחנוכה, בפסח ושבועות. אשמת היהודים בהריגת ישו בוטלה רק ב-1965, בהחלטה של המועצת הקרדינלים העליונה בוותיקן שבאיטליה. ומרגע ביטולה השתפרה מערכת היחסים בין הדתות. ובעיקר, החל משנת 1978, תחילת כהונת האפיפיור הפולני ויטילה, שהכיר טוב את היהודים עוד מילדותו, וחברותו הטובה עם צירי העיר היהודיים בה הוא גר. שתיהם גם יחד תרמו רבות לשיפור מערכת היחסים בין היהדות לנצרות. לא הרבה לדבר על חג המולד. ועלה לשידור מיד את המרואיין הראשון, מאסטרו אלי יפה, מנצח ומלחין המתמחה גם במוזיקה תנכית, אשר יגלה לנו את החיבור היהודי-נוצרי באוריטוריה יהודה המכבי של הנדל, ובאוריטוריה משתה בלשזר של ויליאם וולטן. מאסטרו אלי יפה, חברי היקר, אתה איתנו?
אני איתך בלב ונפש.
גם בלב וגם בנפש.
בהחלט.
אני מעריך שהוצאתי אותך מהחזרות לקונצרט חזנות גדול בירושלים במוצא שאתה מנצח עליו והמנהל המוזיקלי שלו.
כן.
ולכן ספר לנו בקצרה על חיבורי הדתות באוריטוריה יהודה המכבי של הנדל, תוך כדי שמיעת היצירה.
ובכן, קודם כל צריך להבהיר נקודה מסוימת. העם היהודי נתן לעולם כולו שתי מתנות יסוד. אחד זה התנך, והשני מוזיקה כחלק אינטגרלי מעבודת הקודש. הגמרא במסכת תענית מלמדת אותנו שכל השונה בלא רינה, והשונה בלא שירה, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי לכם חוקים לא טובים. זאת אומרת, המוזיקה, חלק מעבודת הקודש, היא אחת המתנות היסודיות שהעם היהודי נתן לאנושות כולה. אם זה דרך מקדש, ואם זה בשירת הים, ואם בכל הדברים האלה. דעקה, שבמשך השנים הייתה השפעה סביבתית, בעיקר בתקופת הגלות. שתי נקודות יסוד, האוריטוריה יהודה המכבי, שההמנון המפורסם שלה, הנה הוא בא, הפך להיות נחלת הכלל הלן בשיר העברי, וסרך את דרכו גם לבתי הכנסת של קהילות אשכנז, המנגנים את זה, בחלק ניכר מבתי הכנסת, בשבת חנוכה, בלפיות, על הפסוק בואי בשלום שמסיימת עליך דודי.
אני מבין שזה בדיוק מה שאנחנו שומעים כרגע ברקע, נכון, אלי? אלי?
נכון, נכון.
זאת אומרת, נכון. איך קרה החיבור הזה? מה רצה הנדל בחיבור הזה?
החיבור הזה הוא בעצם המנון. ואתה יודע בוודאי שעולם החזנות מתחלק לשני חלקים, מזרח אירופה ומערב אירופה.
נכון.
המערב האירופאים הושפעו מאוד מהמלחינים שסובבו את מערב אירופה. למשל, ידוע שהמלחין שובר כתב יצירה בעברית, הקדיש אותה לזולצר, אחד מאבות המוזיקה החזנית המערב אירופאי.
וכל זה, רק רגע, כל זה מתוך אהדתם לאותו אדם?
מתוך הערכה של שהיה לשובר לזולצר.
ומי היה אותו זולצר?
זולצר היה אחד מגדולי המלחינים, מאבות המוזיקה המערב אירופאית החזנית. החזנות המערב אירופאית מבוססת למעשה על שני אנשים חשובים ביותר. אחד זה זולצר, והשני תלמידו, שעלה ודאי כן שמעת, לואיס לבנדובסקי.
ברור, ברור, הוא נקבר בברלין. הוא ידוע כן. מאוד. הוא כתב כן. יצירות לבתי הכנסת הרפורמים שאומצו על ידי האורתודוקסים גם כן.
הוא כתב גם לבתי כנסת האורתודוקסים, למשל את הזכרתי לך מילור שר, את ההללוקה, כתנו ותהילים מילור
וזה, שר. אז מה, אז הנדל הקדיש את זה לאחד מחבריו?
לא, זה לא. לא, לא, זה לא אמרתי. הנדל, היצירה הזו, סרחה דרכה בגלל האופי המיוחד שבה, סרחה דרכה וגם האופי התנכי של היצירות שלו. הנדל היה למעשה גדול כותבי האורטוריות בכל הזמנים. כל היצירות התנכיות בכל הזמנים נכתבו על ידי הנדל. וזה עושה, והחיבור לתנך כמובן עושה רושם רב גם על העם היהודי, שכמו שאמרתי בתחילת דבריי, הביא את התנ"ך כחלק אינטגרלי מתנה לעולם כולו.
הנדל היה איש דת?
ודאי.
אהה.
מה זאת אומרת איש דת? אני לא יודע אם הוא היה דתי שהולך לכנסייה, אבל הוא כתב המון יצירות.
זה ידוע, כן. אבל מתוך
אמון... המפורסמת ביותר זה המשיח
של הנדל, ברור. אבל זה וכל זה מתוך הקשר האישי הנפשי שלו לנצרות.
בוודאי, בוודאי. עכשיו אני רוצה להביא לך דוגמה מעניינת, ממש מהממת. האורטוריה משתה בלשצר של ויליאם וולטון,
כן.
אורטוריה של מלחין אנגלי בין המאה ה-20, אחד מהמלחינים החשובים באנגליה, ושם הוא משתמש בפסוק, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. ובאמצע הפסוק, זמר הבריטון הסולן, אני אגדים לך, משתמש במוטיב הבא. If I forget the old Jerusalem above my chief joy. עכשיו, מי שמכיר קצת טעמי המקרא, יודע שאנחנו קוראים מגילת איכה בתשעה באב בדיוק באותו ניגוד.
נכון, נכון, נכון.
בחורותי בקבע לילה.
נכון.
זה אומר לך שבעצם אין מקריות לדעתי. ואני לא יכולתי לשאול את המלכין שכבר נפטר לפני שנים רבות, איך הגיע אליו מוטיב כזה יהודי ליצירה התנכית שכזאת, והוא בכלל לא היה יהודי.
ואיך...
עכשיו...
כן, תמשיך, תמשיך.
עכשיו, חשוב מאוד להבין שהעם היהודי השפיע מאוד על כל הדמות התרבותיות האחרות, ואנחנו יודעים את זה גם מההיסטוריה. אפילו אחד מהאפיפיורים אמר, היהודים זה האח הבכור שלנו.
נכון.
זה ברור שהעם היהודי המציא את הדת, את האמונה המונותאיסטית. אברהם אבינו היה הראשון שגילה את האלוקות בעולם. והדת היהודית היא הראשונה שהפיצה את, את האמונה המונותאיסטית בעולם.
אלי, איך התחבר הלחן שאנחנו שומעים אותו ברקע לשירה הישראלית?
הלחן הזה התחבר קודם כל לשירה הישראלית כחלק משירי חנוכה. זה זמר מאוד קליל לכאורה, מאוד קליל, שזה נמצא ביהודה המכבי, שזה הסיפור של חג החנוכה על כל המשתמע מכך, ברור שזה פרח דרכו באופן טבעי הן אל השירה העברית, וכמובן הומצו על ידי בתי כנסת רבים ברחבי העולם.
ומתי זה קרה באיזה שנה החיבור הזה נעשה? לאחר קום המדינה? לאחר קום המדינה או לפני?
אני חושב עוד קודם. אולי אחר כך, כי השירה העברית התפתחה למעשה בעיקר מאז קום המדינה, למרות שהיה גם שירה עברית לפני קום המדינה. היו שירים מבניים וכדומה, לא נזזת. אבל אני לא יכול להגיד לך תאריך מדויק.
ולמה בחרו דווקא בלחן הזה? מה הלחן הזה כל כך מיוחד שנכנס?
אתה רואה את עצמך שזה הלחן הכי מפורסם מתוך יהודה המכבי.
נכון.
ואחד מקטעי המקהלה המפורסמים ביותר של הנדל בכלל, ושל תקופת הברוק בכלל. זו המציאות. עכשיו אני חייב להגיד לך עוד משהו. על הצייר רמברנט, שמעת?
ברור.
יופי. הוא צייר דיקן של הרב שגר בסמיכות אליו. הוא היה איש דת, רמברנט. והוא כתב אפילו, צייר ציור ידוע בשם משתה בלשצר.
משתה בלשצר, נכון, נכון.
כן. ושם הוא תיאר באלכסון, הוא כתב באלכסון באותיות עבריות, מנה מנה תקל ופרסין.
כן.
אלא מה? בגלל שלא ידע עברית, הוא כתב בטעות במקום תקל ופרסין, תקל ופרסיז. אתה יודע שהיא טעות. טעות מפורסמת מאוד של רמברנט. אבל שוב אתה רואה את היחס של אומות העולם לתנך, שהוא אפילו הזכיל לכתוב את זה, לצייר את זה בעברית.
אלי, איזה אוריטוריות נוספות מחברות בין שתי הדתות? לאו דווקא
חנוכה. כל אוריטוריה תנכית, כל אוריטוריה תנכית באיזשהו מקום היא מתחברת בשני הדתות. כי סוף סוף, כמו שאמרתי לך, היהדות נתנה לעולם את התנך. אז אם זה ישראל במצרים, של הנדל גם כן, אם זה בריאת העולם של היידן, אגב, זה לא רק במוזיקה, זה גם בציור. אם זה מיקלאנג'לו, אם זה ליאונרדו דה וינצ'י, אם זה רמברנט, בעיקר באסכולת הרנסנס המפורסמת. אגב, אני יכול לומר לך שבכנסיות מציירים בתקופת קדומות, היו מציירים את סיפורי התנך, מציירים אותם בטכניקת הפרסקה, זאת אומרת,
כן,
ציורי קיר.
כי ציורי קיר, רואים את זה.
כדי שציפור יכיר את ציפורי התנך.
נכון.
עד היום רואים את זה.
רואים את זה עד היום.
עתיקות.
כן. אתה יודע גם כן, בבקשה, בבקשה.
כדי שאנשים ידעו את ציפורי התנך. ומה יכול להיות יותר מקורי מציפורי התנך, שהעם היהודי נתן את זה לעולם.
אני כל פעם, אני חסיד גדול של הרקוויאם השונים, לפי כל המלחינים הידועים, ואם אתה מסתכל וקורא את המילים, מלא ציטוטים מתהילים וממקורות יהודיים נוספים שמחברים אותי כיהודי לרקוויאם הנוצרי. הרקוויאם של...
מבחינה מוזיקלית אולי כן, מבחינה תוכנית אני חייב קצת להסתייג, כי אני יהודי, אתה יודע.
גם אני, אבל... אם אתה זוכר, אם אתה מכיר אותי קצת. אבל לאותם לא, לא, הרגעים אתה מתחבר...
אני גם אוהב את הרקוויאם.
הרקוויאם של ברליוז. תתאר לך את הרקוויאם של ברליוז שעומדים שישה מחצרצים למעלה בגלריות העליונות ומחצרצים, ואני מדמיין לעצמי שהאל נופל עליי או על המקום.
אתה לא חושב שהייתה השפעה מהמוזיקה של בית המקדש? אולי שם הוא למד את זה? חצוצרות וכל שופר הרי הוא לפני המלך השם.
וואו, עכשיו...
אז הנה לך דוגמה. קדוש. סנקטוס. בדיוק, או בנדיקטוס.
בנדיקטוס. אתה פשוט... אתה פשוט...
זה מוצרט, מה ששארת.
זה נכון, זה של מוצרט. וכל אחד מזכיר את ירושלים, וכל אחד מזכיר פסוקים...
כן, לכאן האש, הנה, בטקסט הלטיני, לכאן האש שיר ציון, לכאן האש בירושלים, כמו שהם אומרים, נכון? ירושלים היא השורש של העם היהודי, הר המוריה. והשורש של הר היהודי, לכן קוראים לה ירושלם.
זאת אומרת...
לכן כל הדתות נושאות עיניהם אל ירושלים.
היו גם מלחינים... טוב, בוא נרד רגע מהמלחינים הנוצרי.
עוד נקודה אחת, אם
כן,
אתה מרשה לי.
כן, בבקשה, כן, אלי, קדימה.
בשנים האחרונות, לפני 15 שנה, כתב קריסטוף פנדרצקי, מלחין פולני בין המאה ה-20, אחד מהמלחינים החשובים ביותר של המאה ה-20, שבעה שערים לירושלים.
מה הוא כתב? אריתוריה?
זה אורטוריה מסוימת, כן. קנטטה, אורטוריה.
כן.
כדאי מאוד להבין מה מסתתר מאחורי זה, איזה הנגשה דתית של שייכות לעיר הקודש.
הנגשה דתית יהודית, נוצרית או מה?
נוצרית, אבל עם קשר יהודי.
מה אתה יודע על חיבור מוזיקלי בין האסלאם ליהדות? אם אנחנו כבר מדברים ואתה הרי מבין בדברים.
תראה, כמובן שהמוזיקה המזרחית יש לה את ההשפעות שלה. אתה יודע שהרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה פייטן ממדרגה ראשונה, בקי מאוד במקאמים, והיה מאוד אוהב את קולטום.
כן, זה נכון.
וברור שהוא דן בשאלה מה הוא לקחת מנגינות מהכנסייה במצרים לשים אותם בבית הכנסת. והוא מספר על רב שהיה עומד ליד הכנסייה הקופטית במצרים,
כן.
היה שומע מניגוניהם ומביא את זה לבית הכנסת. וכותב הרב עובדיה יוסף שבכל ניגון, לא חשוב איזה, יש ניצוץ של קדושה, ועלינו לגאול אותו מטומאתו ולקדש אותו. איך מקדשים אותו? על ידי המילים ועל ידי שמביאים אותו למטרה של עבודת הקדוש ברוך הוא.
הבנתי. עכשיו, היות וזמננו מתקצר, ויש לי שאלה שמטרידה אותי באופן אישי. אתה יכול לומר לי מי היה המלחין של הלחן הידוע כל נדרי? כי משום שישנם סברות שונות.
ובכן ככה.
הוא היה נוצרי? מה הוא היה?
אוקיי, אז עכשיו למעשה אין דעה מוסכמת בנושא הזה. זה מנגינה מאוד ידועה. אגב, בתקופת הגאונים התנגדו לאמירת כל נדרי בכלל.
רגע אחד, שנייה. זה יכול לבוא מארנסט בלוך?
לא, ודאי שלא. ארנסט בלוך היה הרבה יותר מאוחר מהתקופה הזאת. אבל הדעה הרווחת היא שזה נוצר בתקופת האנוסים בספרד.
1492, 1500.
משהו כזה. ככה יש סברה כזאת, אבל אתה יודע, זה הכל...
אבל אם אתה מקשיב אלי לארנסט... אם אתה מקשיב לארנסט בלוך, אחד מהיצירות מהלחנים שלו, שאני לא זוכר כרגע ברגע זה, אני שומע משהו מהמנגינה של כל נדרי. אני מתחבר.
אתה אולי מתכוון למקס ברוך?
סליחה, מקס ברוך, כן, אתה צודק, סליחה.
זה משהו אחר, מקס ברוך, היו מלחינים נוצרים שכתבו הרבה מוזיקה יהודית, למשל, שוסטקוביץ' כתב על השירה ביידיש, למשל, ברוך כתב כל נדרי.
מקס ברוך, עליו התכוונתי, נכון.
שאפילו כל נדרי מופיע במרומז באחת הרביעיות המאוחרות של בייטהובן. ורבל כתב עיבוד לקדיש, חצי קדיש ששרים בראש, בקהילות צרפת בימים הנוראים. זאת אומרת, המוזיק אופ, למשל פרוקופיה, כתב פתיחה על נושאים עבריים, ועוד ועוד ועוד.
זאת אומרת,
המוזיקה היהודית שיחקה תפקיד בגלל מהותה, שהיא כולה עבודת השם.
הבנתי. אלי חביבי, האשרת אותנו מידיעותיך מרובים, חזור לחזרות לקראת קונצרט החזנות שבניצוחך ובניהולך. ערב טוב, בהצלחה, חיבוק גדול ממני וגם משוקי, שלמד הרבה מאוד, הוא אומר לי כל הזמן מנענע בראש, וואי 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 וואי, מה הוא יודע.
תודה רבה.
ערב טוב וחיבור גדול.
תודה רבה, כל טוב.
תודה. מאזינות ומאזינים, אנחנו עוברים כרגע למוזיקה, זה בלדה לעץ האשוח, שבעצם נכתב ונשמע בגרמנית, אבל זה חלק מאותה אווירה של חג המולד.
Sehr gefallen. Wie oft hat schon zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut? O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. O Tannenbaum, o
אני אנסה להסביר או לתרגם מה כתוב, מה נשמע בשיר. השיר, הבלד הזאת היא בעצם מדברת לעץ האשוח, שמקווים לראות ממנו שנה טובה, הרבה מאוד מתנות לילדים, ובעיקר מתנות למבוגרים. כולם מרגישים קשר לעץ האשוח, הוא משריע להם אווירה משפחתית, נעימה, ללא מתח, והם כולם שרים לקראתו ועבורו. הפעם זה בשפה הגרמנית, אבל אפשר גם לשמוע את זה בשפה האנגלית ובכל שפה שהיא. לאחר שנכנסנו לאווירת חג המולד בעזרת הבלד הידועה שזה אתה שמענו, נעלה לשידור את בן. בן הוא גר במרכז הארץ, נולד כיהודי ישראלי, קיבל חינוך יסודי ותיכון ממלכתיים ברמת גן, שירת בצבא עד אשר התגלה לו אור פנימי אשר שינה את אמונתו ומסלול חייו. בן חביבי, אתה איתנו?
אני איתך, שלום ידידי.
ולפני שנתחיל בשיחה, הרשה לי לומר לך מרי קריסמס, לך ולחברי המסדר הלותרני שאתה אחד מחבריו ביפו, ולכלל העולם הנוצרי בעולם כולו, וברכות אישיות משוק עם מנהל רדיו סול, משאר שדרני רדיו סול וממני. מרי קריסמס ואין הפי יויר.
תודה רבה.
ספר לנו בקצרה, יש לנו 15 דקות שידור, על רקע ילדותך עד לרגע ההערה הפנימית שחווית.
אז ילדותי הייתה מאוד נוחה בבת ים ובהרצליה, גדלתי בבית חילוני, אתאיסט, כל הקשר ליהדות התבטא בחגיגת החגים, לרוב אלה שמערבים סעודות ולא הרבה יותר מזה, חינוך יסודי ממלכתי כמו כולם בבת ים, ולאחר מכן חינוך ממלכתי תיכוני בהרצליה, ושירות צבאי בחיל מודיעין, ולאחר מכן בחיל יחסים בינלאומיים ברמת אביב. זה בקצרה, הרקע שבו גדלתי והתחנכתי, עד שהגיע אותו פנימי.
זאת אומרת, היה לך רקע כמו לכולנו. כמו לכולנו. עכשיו תסביר לי כיצד הגעת לאמונה הנוצרית שהאירה את פנימיותך.
אז עוד בהיותי תלמיד יסודי, היה לי ידיד מאוד טוב בשכבה. לאחר מכן הסתבר שהוא ערבי נוצרי. אותו בחור טס לרמאלה, טס לארצות הברית, לפלורידה, ולמעשה טס לביקור קרובים. דודתו מסתבר עובדת כמורה לתנך בזרם נוצרי אמריקאי שנקרא זרם הפנטקוסטלי. הוא חזר עם חומרי מיסיון שנועדו לאתאיסטים בנושא הביתנות מול האבולוציה וכולי. הראה לי את אותם חומרים. היה לנו דיון מאוד מקיף ויסודי אותם, או על אותו, אותם חומרים. וכמה ימים אחרי זה למעשה התעוררתי בבוקר והגעתי למסקנה, ואינני יכול להגיד כיצד הגעתי למסקנה הזאת בדיוק, שאני מאמין בנצרות, ומאז בעצם זה נשאר לכל כבר 10 שנים למעשה.
מדיון אחד או, משורת דיונים יכול להיות שאדם ישנה את אמונתו? מה היה חסר לך? מה לא הבנת בדת היהודית?
בדת היהודית היו לי את הרבה מאוד בעיות, הרבה מאוד שאלות, מלבד עניין, עניין האמונה והמדע, שכל הדתות מתמודדות איתו. היה לי את העניין גם שלא ייתכן למשל שאלוהים, שברא לנו יקום, נחמן מאוד, בין מאות מיליארדי גלקסיות. בגלקסיה שלנו רק למעשה מעל 100,000 מערכות שמש. לא ייתכן שהוא בחר בעם אחד של 15 מיליוני אנשים בכוכב לכת בקצה גלקסיה שהיא לא מאוד משמעותית בסך הכל.
למה זה לא ייתכן? תסביר לנו.
כי זה לא נתפס במחשבה שאלוהים שברא את כל היקום למעשה יבחר בקבוצה מאוד ספציפית ויפלה אותה לטובה על שאר בריאתו.
אני חושב שהמילה להפלות לטובה היא לא בדיוק נכונה. קרה פה, האל בחר בעם היהודי שהוא יהיה זה שילך לפי תורתו. אין פה שום בכורה, אין פה שום עליונות. שאנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, העברית מדברת בזה. הוא בחר בעם היהודי שיעבוד את תורתו.
זה נכון, אבל אז מגיע נקודה נוספת. כלומר, לאחר שכבר התחלתי להאמין למעשה, כשקראתי את התנך, הגעתי למסקנה שהנבחרות למעשה של עם ישראל היא נבחרות זמנית שנועדה להביא משהו מאוד מסוים. לא החלטנו לתת את השם המשיח בתנך. יש לו מספר רב מאוד של שמות. וברגע שבא אותו משיח, למעשה מבחינתי זה ההתקשמות של כל הנבואות התנ"ך, של כל התכלית של עם ישראל המקראי.
אוקיי, בוא נמשיך כרגע לא את הצד התיאולוגי, אלא נחזור אליך. אז אתה התעוררת בוקר אחד ו...
וגיליתי שאני מאמין בנצרות. האמת שהעדיד שלי היה באלם, כשביקשתי ממנו להתפלל על האוכל, ללכת איתו לכנסייה וכו'.
כמה שיחות היו ביניכם?
היו בינינו די הרבה. זה היה עניין של כמה שבועות.
ועירבת את הוריך או מישהו אחר נוסף בשיחות האלה?
תראה, לאחר מכן עירבתי את הוריי.
לא, בעת ההתלבטויות, בעת ההתלבטויות, לא.
לא, באופן כללי אני בן אדם שהוא די סגור, ואני אוהבת לעשות ההתלבטות ביני לבין עצמי בדרך כלל.
וגם לא פנית לשאלות עברה לרבנים, שאולי הכרת אחד מהם?
לא, כי הרבנים...
או להוגי דעות פלורליסטיים, רפורמים, אתאיסטים, שיסבירו לך אולי, יאירו לך את מה שלא הבנת בדת היהודית?
לא, הוגי דעות אתאיסטים לא באמת הייתי צריך, כי באתי מהמחנה הזה ונלחמתי במחזירים בתשובה מתוך היהדות, כל שנות נעוריי. לרבנים לא הלכתי כי אני לא ראיתי, בעצם לא ראיתי בהם כמקור סמכות. אני כבר אז ראיתי את תפיסה שהיא הנגדה של התפיסה הרבנית של היום עם התפיסה התנכית. אז מבחינתי לא ראיתי בהם כאיזשהו מקור סמכות, והלכת ליהדות הרפורמית היה לי טיפה בעייתי, כי הם יצגו זרם שנוצר מתוך נכון. קונטקסט היסטורי מאוד מסוים, נכון. שאינני חולק אותו למעשה, אני לא... לא באירופה, אין לי פחד מתמות, ואני גם לא חסיד גדול של המהפכה הצרפתית, שלמעשה הובילה לכל הסיפור.
תגיד לנו, בן, מדוע עברת בין הזרמים השונים בתוך הנצרות? טוב, החלטת להיות, לעבור לדת הנוצרית. מדוע עברת בין הזרמים השונים בתוך הנצרות?
אז זהו, בהתחלה הייתי בקהילה יהודית משיחית, די אבנגליסטית בתיאולוגיה שלה. עכשיו, ככל שקראתי את הברית החדשה, וככל שקראתי גם את אבות הכנסייה, ולמעשה את אנשי הכנסייה הקדומה, שמתי לב שמה שמלמדים באותו הזרם שהשתייכתי אליו, הוא לא זה למה שהתמונה שעלתה לי מתוך הכתבים האלה, של הברית החדשה, של הכנסייה הקדומה. יש שם הרבה מאוד צדדים שמאוד הפריעו לי, והרבה מאוד...
וזה הביא אותך למסדר הלותרני?
כן, למעשה כמעט והגעתי לכנסייה הקתולית הרומית, עד שהדיד שלי הזמין אותי לערב שירי קריסמס, בדיוק כמו ששמענו עכשיו, בכנסייה הלותרנית, וגיליתי שזה למעשה מה שחיפשתי כל אותם שנים.
הבנתי. אז כיצד אתה משלב את הזהות הנוצרית שלך עם הזהות הישראלית והיהודית?
אז מבחינת זהות ישראלית אני משלב את זה, בתור כך שאני מעורב בחיי המעשה בישראל, אני פטריוט, בשומר החומות לדומה, הקדשתי את עצמי להסביר את עמדת המדינה ברחבי המרשתת.
אבל זה מבחינה לאומית, איך אתה רואה את עצמך, איך השילוב בצד התיאולוגי?
זהו, התיאולוגיה הנוצרית היא תיאולוגיה שנקרא לה תיאולוגיה מאוד פטריוטית, כלומר, יש מצווה בנצרות להיות נאמן למדינה שאתה חי בה, לא משנה שאנחנו מדברים על ישראל, צרפת, איראן וכו'. ואנחנו לדוגמה בכנסייה הלותרנית מייסדים את זה על ידי דברים כמו תפילה לממשלה, שאלוהים למעשה יצליח את דרכם ויתן להם את החוכמה להמשול במדינה. בשום שכם.
התפילה הזאת היא גם לממשלה, גם למדינה וגם לצבא? או שזה...
כן, זה תמיד יש תפילה לכבוד הממשלה קודם כל, לכבוד הצבא ומערכות הביטחון, כלומר צהל, המשטרה וכו'. וגם תפילה לשלום פנימי בקרב האזרחים.
ואיך לקחו, איך המשפחה והחברים השתלבו איתך בשינוי?
כעיקרון רובם היו מאוד תומכים. כל עוד לא חזרתי בתשובה לסתמר לדומה ועברתי למאה שערים, או התאסלמתי ועברתי לחברון, מבחינתם הכל בסדר. אבא שלי כן אמר לי בהתחלה, שפעם אחת כשהיינו לבד באוטו, שזה לא הכי מעשי. אמרתי לו, אני יודע, ושם נגמר הסיפור בעצם.
אתם בבית מקדשים בימי שישי?
כן.
ואתה חלק מהטקס הקידוש?
כן. אני לא אכנס לקלישה שרואה בזה כמקבילה לסעודת האדון, אבל מבחינתי זה מסעוד נחמדה של ארוחת ערב משפחתית. ככה מתייחסים לזה.
והדלקת הנרות בבית אתה רואה?
לא מה שאנחנו עושים.
אהה. ושאתה עומד בקידוש, מן הסתם אולי בלי כיפה ואין בזה שום אסון? מה אתה מרגיש?
האמת כלום. בדרך כלל מרגיש רעב לקראת האוכל. אבל לא, הקידוש אצלנו נתפס באופן כללי, כמשהו שהוא בסך הכל אירוע משפחתי, מאחד, כארוחת ערב, ולא יותר מזה.
הבנתי.
למעשה גם כמעט מדלגים על כל הברכות. מה שאנחנו משאירים זה את בורא פרי הגפן ואת המוציא לחם מן הארץ.
והמשפחה הגרעינית והחברים תומכים בזה?
כן, הייתי אומר, היחס שלהם הוא ניטרלי חיובי, כלומר, הם תומכים בזה, אבא שלי עד היום מקפיץ אותי כל שבת שהוא יכול לכנסייה, עשו לי גם כשהייתי עוד באותה כנסייה אוונגליסטית, גם עשו לי מסיבת הפתעה בשילוב הקורמר, בשיתוף פעולה עם הכומר.
אביך,
אחותי הייתי בתפילה.
הוריך השתתפו גם בתפילות בכנסיות השונות שאתה היית חבר בהם?
לא, אחותי השתתפה בתפילה לפני ההטבלה שלי, במהלך טקס ההטבלה, אבל לא יותר מזה, בכנסייה הלותרנית.
תספר לנו בקיצור מה זה טקס ההטבלה למבוגר.
זהו, טקס ההטבלה...
לתינוק אנחנו יודעים מה זה למבוגר.
כן, אז זהו, מעניין, בזרם הראשון שהייתי בהם דווקא לא, האמינו בתפילה בתינוקות, אבל מכיוון שבכנסייה הלותרנית כן מאמינים, למבוגר... יהיה טקס מיוחד שבו בעצם אותו מבוגר מצהיר שהוא מאמין בכל מה שאנחנו קוראים לו הצהרת השליחים, שהיא הצהרה שמסכמת את העקרונות הבסיסים של הנצרות, שהוא דוחה את השטן ומעשיו בעולם. האפוטרופוסים שלו למעשה שני העדים מתחייבים לתמוך בו, לחזק אותו באמונתו, ואז למעשה אותו בן אדם נקבע.
זו הצהרה ורבלית.
כן, ואז אותו בן אדם למעשה נטבל, לאחר שכל זה נגמר, מגיעה הטבלה עצמה, שבה בן אדם נטבל בשם אב הבן ורוח הקודש, זה למעשה החלק החשוב לנו,
אותה הצהרה של השילוש. איך עשית את הטבילה?
עכשיו, הטבילה עצמה, המסורת הלותרנית היא לא דוגמטית בעניין. אני אישית נטבלתי במה שהייתה שנקראת השפרצה, כלומר, לקחו מים שלוש פעמים ושפכו על ראשי, אבל הרבה, לדומה, מאמינים מבוגרים, מעדיפים להתאבל כל הגוף במים.
איכן הם עושים את זה, בנהר או במה?
לא, יש לנו בכנסייה מעין מקווה, אפשר להקביל, בערך אותו צורה, אותו מבנה, אגן תבילה, שאפשר להיכנס אליו, מעל במת הדרישה.
ואתה חייב לטבול כל כולך, כולל שערות ראשך ב...
לא, אני לדומה נטבלתי, כמו שאמרתי, בשפיכה, כלומר שפכו עליי מים. כל עוד נוגעים בחמיים וכל עוד נאמרות המילים של הנוסחה של השילוס, וזה החלק החשוב מבחינתנו בתפילה, אפילו יותר מהמיים, זה נחשב להטבלה קבילה.
ובחיי היום יום שמגיע חג יהודי, למשל ראש השנה, כי בסוכות ובפסח ובשבועות ישנה החגים מתחברים, מה קורה איתך בראש השנה? איך אתה מרגיש?
אם המשפחה שלי במקרה מערכת אנשים לסעודה, אז אני כן משתתף איתם, אבל בכללי החגים היהודיים זה לא משהו שיש לו חשיבות מבחינתי. אם לא היה לי את אותם סעודות משפחתיות, לדומה יום כיפור, אני לא מציין בכלל, כי אין לי את אותם סעודות משפחתיות, אז אין לי יותר מדי רגש כלפיהם. זה לא משהו שאני מקדיש לו מחשבה בכלל יום יום, או אפילו כשהם מגיעים בדרך כלל.
והמסורת בראש השנה או ביום כיפור לא חסרה לך?
לא, את יום כיפור מעולם לא שמרתי. המסורת בראש השנה תמיד יצא אצלנו רק לאכול, להיפגש בערב, לאכול, וזהו בערך.
הבנתי, הבנו. איך, ואולי נסיים את הרעיון בשאלה, בחיי יום-יום אתה מרגיש טוב עם עצמך ועם הכלל, עם האנשים הסובבים אותך, באמפתיה?
בחיי יום-יום אני מרגיש מצוין.
איזה יופי.
עם עצמי, בסך הכל אנחנו חיים במדינה שהנצרות לא נתפסת בה כאיזושהי, לרוב לא נתפסת בה כאיזושהי דת אויב, אז כשאני מספר את זה לאנשים, בדרך כלל לא נתקל בהרבה בעיות. לכן גם לא הייתה לי בעיה לעלות לשידור ולחשוף את שמי למשל.
הבנתי. בן חביבנו, תודה על ששיתפת אותנו בחוויית ההערה האישית שלך. שאירה לנו המאזינים שלך את שעבר עליך, כישראלי, יהודי, ותרשה לי לומר לך במרכאות, ישנו פתגם שאומר, פעם יהודי תמיד יהודי, לסגור מרכאות. אני לא מביע את דעתי, ואני מקבל את ההערה שלך בצורה מאוד מאוד חיובית ובהבנה. ואנחנו שמחים שהתחברת למסדר הלותרני ביפו. שוב ברכותינו ויכולנו החמים לך ולחבריך במסדר הלותרני. היה ברכה וכל טוב, ושוב פעם, מרי קריסמס והפי ניו ייר.
מרי קריסמס, פולי חברי
נחתן.
תודה רבה.
תודה. ומאדם לאדם באותו עניין. נעלה לשידור הפעם את חיים חביבנו, אשר חוויה דומה לבן, שזה אתה שמענו, ונבין שחיים עבר מהפך הפוך. לאחר 30 שנות כמורה, הוא היה כומר בכנסייה, הוא עבר ליהדות, והיתר נשמע בקולו שלו. חיים, אתה איתנו?
כן, אני איתכם.
ולפני שנתחיל, חיים קיי היקר, מזל טוב והרבה שנות אור, בריאות ושמחה ליום הולדתך שחל היום. כולנו מרדיו סול מחבקים אותך ואומרים לך מזל טוב וכל טוב. חיים, יש לנו גג 15 דקות, בו אינך מוזמן לספר לנו על הערתך הפנימית ותוצאותיה. בבקשה.
אז טוב לדעת שאני נולדתי מאבא יהודי אתאיסט עד גיל 35, עד שהוא גר חי חוויית רוחנית ששינה את החיים של המשפחה שלנו, ואמא לא יהודייה, ואבא שלי צרפתי, אמא שלי ספרדיה, אני נולדתי בספרד.
ואתה היית 30 שנה כומר.
כן, אני איכן, אגיע לזה.
היכן?
אני מגיל 10, אני חייתי בארץ, וזה מאוד השפיע עליי את הזמן שגרתי בירושלים עם המשפחה שלי, עד כדי כך שרציתי לעשות את הברית מילה בגיל 13.
בגיל 13 אתה... עשית ברית מילה?
נכון.
אוי, זה בטח כאב מאוד, לא?
לא, זה לא כאב, כי רודמים אותך, זה קצת מפריע אחר כך, אבל ברוך השם, זה היה משהו מאוד קטן.
הבנתי.
ואחר כך, בתקופה שהייתי בין 14 עד 19, הסתובבתי בעולם, עשיתי הרבה שטויות.
כמה, כיהודי? רגע אחת, הסתובבת בעולם כיהודי?
לא, כנער שהיה לו זהות נוצרית, כי אבא שלי, איך שאמרתי קודם, עבר מדת בן סוגריים אתאיסטית לחלוטין, זאת אומרת, בשבילו הדתות זה היה כלי שהמדינות משתמשים כדי לפלפל את האנשים, לדתי, כי הוא חי חוויה מיסטית ששינה את החיים שלו, והפך אותו לאיש מאמין בנוצרות. אנחנו טבלנו, הוא, אחותי ואני.
אתם נטבלתם בנצרות, בכנסייה.
בכנסייה הקתולית.
היכן? באיזה כנסייה?
זה היה בשנות 78 בצרפת, כנסייה הקתולית.
בקתולית. ושם בכנסייה הזאת אתה המשכת ככומר?
כן, אבל זה יגיע אחר כך.
אבל אני...
כי שאמרתי לך, אני עליתי לארץ, והתקופה שגרתי בארץ השפיעה מאוד עליי, עד כדי כך שהתקלתי בזהות מגיל 8 עד גיל...
הלו, חיים.
כן, אתה שומע אותי?
עכשיו יותר טוב, כן.
אוקיי. אז עד גיל 19, בין גיל 8 עד גיל 19, הזהות שלי לגמרי יהודית. בגיל 19, אני חי משהו מאוד מיוחד, אני מתחיל קורס של פיצול במנזר קתולי, בצרפת.
תספר לנו רגע, זה מאוד מאוד חשוב, אבל הזמן לא הולך איתנו לגמרי. איפה היית 30 שנה, איפה שימשת 30 שנה ככומר בכנסייה?
בסדר. אני הייתי במנזר בטולדו, נכנסתי במנזר בשנות 93, ולקחתי את הגלימה של נזיר בשנות 97, ו... למדתי בשנות 2010, קיבלתי את הכרות בתוך הקתדרלה של טולדו.
אז כמה שנים שימשת ככומר?
ככומר 12 שנה או פחות, 10 שנה.
אז טעיתי שאמרתי 30 שנה.
אבל כנזיר 28 שנה.
אז זה אחד, נזיר וכומר כ-30 שנה.
בדיוק.
ועכשיו, איך חזרת פתאום לדת היהודית? מה קרה פה?
אוקיי. אז איך שסיפרתי קודם, אני בא ממשפחה שהאבא בצד אבא כולם יהודים, ולא דתיים, בגלל שהם חוו את הטראומה של המלחמה ושל השואה. ברוך השם, כל המשפחה שלי ניצלה. הם פשוט לא היו דתיים, אבל עם זהות יהודית מאוד חזקה.
וחזרתם ארצה.
אנחנו עלינו ארצה בשנות 82 עד 85. כשאני חוזר לספרד בגלל שההורים שלי מתגרשים, אמא שלי רושמת אותי בבית ספר היהודי, ואני שייך לקהילה היהודית ומתנהג כיהודי. עד כדי כך שאיך שאמרתי לך קודם, בגיל 13 אני עושה ברית מילה.
חיים, אנחנו כבר אחרי שאתה משמש ככומר בכנסייה, תסביר לנו מה הביא אותך חזרה מכומר בכנסייה לדת היהודית. הסיפור שלך מרתק, אנחנו דיברנו עליו אתמול, אבל אין לנו את כל הזמן. אז בוא תעשה קפיצה, עכשיו אתה כבר 30 שנה כנזיר וכומר, מה הביא אותך חזרה לדת היהודית?
אז קודם כל, הדת היהודית, אבל זה משהו שאתה אולי לא מבין, אני לא מספר את הסיפור. מה שאני מבין זה, אני עונה לשאלה שלך, מה הוביל אותי לחזור ליהדות?
כן.
זה כי השנים כילד בארץ ישראל משפיע עליי, עד כדי כך שהלב שלי מרגיש יהודי מגיל 10.
אז איך הייתם כומר? אתה קומר?
אז איך אני נכנס כקומר? אני נכנס כקומר כי...
עם לב יהודי.
ממש.
אז מה אתה מספר לבאי הכנסייה? אתה מספר להם משהו מהנצרות כאשר לבך בעצם פועם כיהודי?
לא. אתה תבין את זה בצורה מאוד פשוטה. ישוע... אף פעם לא חשב לעשות דעת שונה. הוא היה יהודי. והשליחים היו יהודים. זאת אומרת שלא הייתה סתירה אז בין יהדות.
אז חזרת...
את הנוצרות שלי.
יפה. אז חזרת... עכשיו אנחנו עוד פעם נעשה קפיצה. חזרת ארצה כקומר או כישראלי או כיהודי. מה אמרת במרשם התושבים, במשרד הפנים בלוד? מי אתה?
לא הצטרכתי להגיד כלום, כי כשעליתי לארץ הייתי ילד, וכשחזרתי לארץ לאחרונה, זאת אומרת פחות משנתיים, וראיתה לי אזרחות ישראלית.
וראו אותך כיהודי.
נכון. אבל... לא, כנוצרי. כנוצרי, כי נכנס בתודעה שלי... אתה יודע שבתעודה שמים את הדת.
נכון, את מה כתבת שם?
אז זה כתוב נוצרי.
אז איך עכשיו אנחנו יהודים?
אז עכשיו, מה קורה? אני חוזר, אני מגיע שנת הקורונה, אני רואה שהתפקיד שלבנתי, כי כבר עשיתי את העבודה שלי, והאווירה גם בכנסייה, גם במנזר, זה כבר לא אווירה איך שהכרתי אותה 30 שנה קודם. אני מחליט לחזור הביתה, אני עולה לארץ, ועדיין לא יודע מה להיות. אני מבין בתפילה שהלב שלי מבקש לי להיות יהודי, ואני פשוט עושה את ההחלטה, אני עושה משהו שהיה מאוד משמעותי, אני שמתי ביד ימין את הדעת היהודית, בצד שמאל את הדעת הנוצריה של קודם, בצד ימין אני רואה אור, שלום, שמחה ואהבה, ובצד שמאל אני כבר לא רואה כלום. ואני מבין שאני כבר מוכן להתחיל תהליך של גיור, כדי לא רק להיות יהודי אז בלב,
אז אתה...
אלא להיות יהודי גם על פי ההלכה ומקובל בכנסת ישראל.
אז ספר לנו תוך דקה, כי אנחנו עומדים לסיים, איזה תוכנית גיור עברת?
התוכנית גיור שעברתי זה תוכנית קלאסית ששייכת למכון שקוראים לו שווי ישראל, וששייך לה, שעובד עם הרבנות של ישראל. אנחנו לומדים הלכה, לומדים מחשבה יהודית, ולומדים גם על המועדים של כל המחזור היהודי.
ואתה בסיומו של כמה זמן הקורס הזה?
אז הסטנדרט הוא לפחות 9 חודשים, כדי שתעבור את כל החגים. כן. אני עברתי את זה בשנה.
אהה. אבל זה בטח הזכיר לך את הימים שהיית יהודי קודם, אז זה היה לך הרבה יותר קל.
ממש.
ועכשיו אתה רואה את עצמך כיהודי דתי, אורתודוקס, רפורמי, קונסרבטיבי, איזה מין יהודי, איך אתה מגדיר את עצמך?
אני יהודי דתי.
כן.
אני משתדל להיות מחובר להלכה בצורה קלאסית.
כן.
אפשר להגיד שאני כיפה סרוגה.
אתה כיפה סרוגה כרגע.
אפשר להגיד.
אתה חיים בעצם מייצג עכשיו את הכיפה הסרוגה.
כן.
על כל המשתמע מכך. דיינו, אתה מניח תפילין כל בוקר?
כל בוקר.
ובשישי שבת הולך לבית כנסת ומחזיק כשרות וכל, כן. וכל מה שקשור לזה.
נכון.
ואתה מרגיש טוב.
ממש.
אז עוד שאלה אחרונה יש לי אליך.
אוקיי.
מה המחשבות שלך על התקופה שהיית כומר?
אני חושב שלמדתי הרבה, כי אתה לומד גם באוניברסיטה, אתה לומד להיות מנהיג עם אנשים, לעזור להם ולעבוד להם.
אתה רואה את
השעות של תפילה?
אתה רואה
את... כן?
כן, אתה רואה את הכומר לא מבחינה תיאולוגית, אלא מבחינה אדמיניסטרטיבית.
לא, מה פתאום? בבחינה רוחנית.
רוחנית.
וכן. עכשיו, משם למדתי הרבה. עכשיו אני רואה חיסרון מאוד מאוד גדול, זה שלפחות איך שחייתי, יש פער בין החיים הכלכליים והחיים הרוחניים.
חיים, אנחנו לא, לצערי לא יכולים להיכנס יותר לזה. חיים, ריתרת אותנו מחוויותיך המרגשים. מי ייתן ואל הרחום ימשיך להאיר את דרכך האמונית והאישית בעתיד לימי שמחה ואושר. תודה, תודה חיים, חיבוק גדול.
תודה לך. הכל טוב ובהצלחה.
בהצלחה. חברות וחברים, שעתנו המשותפת והמרתקת עברה לה, חלפה מהר, מקווה שנהניתם מהדיון כמוני. דברו איתי בפייסבוק, BNSHEFET, שימרו מרחק בנסיעות בדרכים. תודה לשוקי טכנאי השידור שללא עזרתו הרבה, השידור לא היה משודר. הישארו עמנו לתוכניתו המרתקת של חברי משה הראל, הנקראת 4 על 4 בשטח. להתראות חברים ביום רביעי 4 בין 5 ל-6, בנושא החינוך החרדי בישראל 2023 לאן. יהיה מעניין. לא לשכוח להיכנס לרדיו סול במשך כל ימי השבוע, דרך הגוגל, ואתם בהזנה פשוט וקל. שלום שלום ויש שלום. ביי. שנה טובה לכולנו, שנה אזרחית טובה. J-I-N-G-L-E-V-E-L-L-S, I love those J-I-N-G-L-E bells. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow Doodle. In a one-horse open sleigh. Doodle. O'er the fields we go Doodle. Laughing all the way. Doodle. Bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh.
holiday J-I-N-G-L-E bells.
Oh,
those happy J-I-N-G-L-E-P-E-L-L-S. I love those